Okay, that's cool. אנחנו נתחיל לעסוק בשיעורים האלה בנושא יחסי אנוש, לפי גם כהמשך למה שלמדנו בשנה הקודמת, וגם נמשיך מושגים חדשים מעבר למה שלמדנו. התחום של יחסי אנוש שמתפרק כמובן בכיוונים ובתחומים שונים, בין אם זה בתוך משפחה, זוגיות, יחסי הורים ילדים, וגם יחסים בחברים בחוץ, עבודה, וכל שאר המכלול המאוד רחב של מערכת היחסים. מערכת היחסים כלפי חוץ בעצם מבטאת, בכל המרחב שלה, מבטאת אולי יותר מכל את המקום המהותי שלך, איפה אתה נמצא. אדם שבמודעות הפנימית שלו, בהרגשה העצמית שלו, הוא בקושי, הוא בחוסר ביטוי עצמי אמיתי, אין ספק שזה יתבטא בצורה מאוד ברורה ובוטה במערכת יחסים שלו עם אחרים. וזה יהיה מערכת יחסים לפי דרגותיה, יכולה להיות קשה ועד קשה מאוד ועד מאמרלת. אבל זה לא דווקא שהסובבים או אותם אלה שאיתם הוא מעל את המערכת יחסים הזו הם אלה שאשמים. זה בהחלט הרבה פעמים, אפילו לרוב, נובע מאיך הוא חווה, איך הוא מחובר, איך הוא מבטא את עצמו. אז לכן, מערכת היחסים בחוץ בעצם תשקיף למודעות הפנימית שלנו עם עצמנו. אבל מה שקורה איתנו בחוץ זה לא רק תשקיף לאיפה שאנחנו נמצאים. אחד הדרכים היותר עיקריות להגיע ולמצות, לחשוף את עצמנו האמיתי, כל ההתפתחות הפנימית תלויה בבניית מערכת יחסים נכונה בחוץ. עד כדי כך שמבחינה רוחנית אפשר להגיד שהאדם שלא יודע להתחבר טוב בחוץ, בחוץ הכוונה עם הזולת לכל המרחב שדיברנו עליו, הוא אף פעם לא יגיע למיצוי של עצמו האמיתי. זאת אומרת, אחד הביטויים, אחד הכלים, ואולי הכלי היותר עיקרי, שדרכו אתה מגיע לעצמך, זה בניית מערכת יחסים נכונה עם הזולת. חיבור אמיתי עם הזולת, שכרגע אנחנו לא מפרטים, אנחנו נדבר על זה אחר כך בהרחבה, את סוגי החיבורים, זוגיות, הורים ילדים וכך הלאה, כמו שתיארנו מקודם תחילת הדברים, אבל בכללות חיבור עם הזולת, חיבור אמיתי עם הזולת, הוא הכלי לחשיפה הפנימית של עצמנו. ובלי חיבור טוב עם הזולת, אתה אף פעם לא תגיע לעצמך האמיתי. ולכן אדם שרוצה לממש את עצמו, להגיע לאותה, אותו מיצוי פנימי, אותו מימוש פנימי של עצמו, הוא חייב לעבוד הרבה להתחברות אמיתית עם הזולת. אז יש לנו כאן שני צדדים, שבעצם נוגעים אחד מהשני, שכרגע השגנו אותו. יש לנו את הצד שאיתו התחלנו, שאם אתה במודעות לא נכונה עם עצמך, אתה מסובך בחוץ, לפי כל הדרגות של הבעייתיות, מצד שני אנחנו אמרנו מכיוון ההפוך, שכדי להגיע באמת לעצמך האמיתי, למימוש פנימי של עצמך, אתה מגיע לזה על ידי התחברות טובה עם הזולת. ההתחברות עם הזולת, החיבור איתו חוזר אליך במימוש, באותו ביטוי של מימוש פנימי. אנחנו צריכים להבין את שני הצדדים האלה ואת ממה זה נובע. בהתחלה אנחנו נדבר על הדברים בצורה יותר כללית, אחר כך רק כדי לתפוס את המושגים, ובהמשך אנחנו נראה קצת יותר בתחסיות יותר ספציפיות. בספרי הקבלה אחד ממושגי היסוד שעסוקים בכל ההבנה של המערכת הרוחנית, העולמות הרוחניים, שהנפש שלנו משקפת אותם, והאדם נברא בצלם אלוקים. המושג שהאדם נברא בצלם אלוקים, שהמבנה הפנימי שלו, הנפש שלו, היא מבטאת את אותה סודות, אותה מערכת של הנהגה אלוקית את כל העולמות. כמו שדיברנו על זה בשנה שעברה בהרחבה, זה המושג ספירות שהקבלה עוסקת להסביר בהרחבה. הסוד של הספירות זה בעצם הסוד של אותה הנהגה רוחנית, אותם שורשים רוחניים של כל המערכת, והיא מתבטאת בתוך נפש האדם, בתוך המהות הפנימית שלה. אחד המושגים שפחות עסקנו בהם בשנה שעברה, כשאנחנו עוסקים ביחסנו, זה אחד המושגים היותר עיקריים, אחד המושגים העיקריים בספרי הקבלה שמדברים על הספירות, ובכלל על כל הממדים הרוחניים, זה המושג שנקרא ייחוד. ייחוד פירושו חיבור של ממדים שונים, ולפעמים אפילו הפוכים, שהחיבור, ההתמזגות בין שני הממדים האלה, יוצרות, ההתחברות הזאת יוצרת המשכה, זה הלשון בדרך כלל, של אור חדש. המשכה של ממד חדש שצריך להימשך לתוך המציאות, כמו הולדה חדשה. הממד הזה של ייחוד, המושג הזה, הסוד הזה של ייחוד, הוא נמצא בהרבה מדי, אני רק אזרוק קצת למי ששמע את הדברים בעבר, אחרי זה נסביר לפחות את חלק מהדברים. אחד המושגים העיקריים בספרי הקבלה זה אור וכלי. אורות וכלי. אור וכלי, כדי שיצא ממה שצריך באמת, זה רק על זה שיש איחוד בין האור והכלי. אנחנו דיברנו בעבר הרבה על צדדים, על קו ימין, על קו שמאל, קו של חסד, קו של גבורה. הכיוון בה, זה שני כיוונים הפכים, זה כבר כן עסקנו, מה מפיק משני הכיוונים את הדרגה, את מה שצריך להתמצא מהם באמת? החיבור שלהם, שהוא מתבטא בקו האמצעי. חיבור של חסד בגבורה מוליד ממד עצמי שהוא יותר גבוה גם מהחסד וגם מהגבורה. אז גם בתוך הספירות עצמם, חסד וגבורה, באופן כללי אור וכלים, וגם ברבדים הבעייתיים של המציאות שגם בהם עסקנו, גם שם יש את המושג הזה. יש הרי בתוך האדם, ובכלל במערכת, מציאות של קליפה ומציאות של קדושה, שגם בה עסקנו בהרחבה. השלמות האמיתית באה כשאתה מסוגל ליצור חיבור איחוד אמיתי בין הרובד של הקליפה לרובד של הקדושה. כמובן צריך לדעת איך עושים את זה, כי זה מאוד לא פשוט שעסוקים במושג קליפה, אבל בכל אופן החיבור ביניהם מפיק, נותן את התוצאה האמיתית. כמו בתוך האדם, רק כשהוא מחבר את הצד הטבעי, המורגש, הבהמי שבתוכו, עם הצד הרוחני, המופשט האלוקי, רק כשהוא עושה חיבור ביניהם, הוא מממש את מה שבאמת אמון בו. הסוד של כל אותם דברים שכרגע אמרנו, מי שפירטתי מה המשמעות של כל אחד מהם, כי עוד פעם, זה לא כרגע לא עיקר העניין שאנחנו רוצים לעסוק בו, המשמעות של זה שבעצם להגיע לתוצאה אמיתית, זה על ידי חיבור של מימדים. חיבור של מימדים סותרים, אור וכלי, נפש אלוקית ונפש בעיני, הממד האלוקי והממד הבעיני, וממדים כיוונים שונים. עכשיו, כל המושגים האלה של חיבור, זה נקרא, יש לזה שם אחד, ייחוד. הפוך מפירוד, לקחת שני ממדים ולייחד אותם, לחבר אותם. האור נמשך, הגילוי של הטוב נמשך, שקורה ייחוד. אם אין ייחוד, הפוך מייחוד שממשיך אור, זה מריבה, מחלוקת, פירוד. פירוד גורם לסילוק האור. פירוד גורם לסבל, לניתוק מאור. אם נמחיש את זה, המושג פירוד, הלשון שקבלה, שהספירות נפרדות אחת מהשנייה, זה בעצם שורש הגלות. גלות זה האסתר הפנימי. כל הסבל מתלווה מאותו מצב של פירוד. לעומת זה, כל האור וכל הטוב נמשך מהמימד הזה של ייחוד. זה מושג שנמצא נכון גם בתוכנו, גם במאבקים בתוכנו, ולכן אין כלי, זה הלשון שבעבר גם הזכרנו אותו, לשון של החכמים, אין כלי מחזיק ברכה אלא השלום. אין כלי שממשיך ברכה זה אור אלא שלום. מה זה שלום? שלום שיש לנו שני הפכים ואנחנו מחברים אותם. כי שלום עושים רק שיש הפכים. אם אין שלום, אין שלום בתוכך, אין שלום במציאות, אין לך שלום עם אנשים אחרים, או בכלל אין שלום בין ממדים הפוכים, אז הברכה, האור, לא יכול לשרות. האור שורה רק שיש שלום. כשיש מריבה, זה רק מקור, בכל הממדים שלה, מריבה זה מקור סבל, מקור ערס, ולמה? כי המריבה מפרידה בין שני הממדים, ואז האור שצריך לשרות מסתלק. לא רק שלא נמשך אור חדש, בעצם האור מסתלק, ואז כל הסבל מתלווה לזה. עכשיו באמת, המושג שלום הוא ייחוד, קיים גם בתוכנו, ביניים, קו ימין וקו שמאל, בתוכה, ובפועל בחיים, איפה אנחנו רואים את האיחוד או הפירוד? בעיקר רואים את זה ביחסים שאני מזוהים. זאת אומרת שביחסים הזולת, בעצם המערכת יחסים, שם אנחנו יכולים ליצור עולם. של זהות מתאחדת, ואז יש בזה ברכה, שלום, אור, אנחנו יכולים להיות כאלה שמנותקים, סגורים בתוך עצמנו, לא סובלים את העולם שסביבנו, ומנותקים, מלאי כעסים, מלאי מריבה, אפילו אם לא מלאי כעסים, מלאי מריבה, רק מנותקים, זה כבר מקור סבל. אז לכן, המקום היותר חזק, שמכניס אותנו לאותה אנרגיה שנקראת ייחוד מול פירוד, זה בעיקר ביחסים שלנו עם אנשים. בכוון הדברים האלה מאוד מאוד פשוטים, כשאתה מסתובב בעולם, אתה לא אוהב את כולם, ובצדק, כי הוא עשה לך כך, הוא עשה לך כך, ואם זה רבת, ואם זה ככה, יש לך, אתה מנותק, זה לא הולך, אתה, קשה לך, קשה לך עם עולם שסביבך, קשה לך עם אנשים שסביבך, הכל אתה צודק, כי באמת, מה שעובר עליך שקשה לך, אם נחזור פה לתחילת הדברים, החוסר התחברות מראה שאתה פגוע, משהו בעני שלך חסר, לכן אתה לא מסוגל באמת להתחבר, ועצם חוסר ההתחברות יוצר שאתה לא יכול להגיע, כמו שהתחלנו את הדברים, אתה לא יכול לחשוף את אותו אור פנימי אמיתי שלך. בזה שאתה נשאר ככה פגוע בתוך עצמך ומנותק, כועס, סובל וכך הלאה, אתה לא יכול להגיע, אתה לא יכול להגשים, לממש את עצמך האמיתי, כי כוח ההגשמה האמיתי בא דווקא בכוח התחברות, דווקא בכוח ייחוד. כמובן, כמו שזה כל כך חיוני, זה גם צריכים לדעת להיזהר מזה. כי יש ייחודים או דמויי ייחודים שהם מאוד הרסניים. יש סוג של קשרים. הנה, אני, היינו, הגענו לקשר מאוד כביכול, הגענו לקשר, ודווקא הקשר הורס אותם. יש רק כדי להמחיש את שני האפשרויות האלה, והם עוד צריכים להיזהר ברובד של קשר. אחד הקשרים העיקריים, אולי הקשר העיקרי שצריך להיות, זה קשרים, קשרים זוגיות. אחד הביטויים היותר שלמים של קשר. יש בספר משלי, שלמה המלך אמר, שני פסוקים שהם מאוד דומים בתוכן שלהם, וממש מבטאים משהו הפוך. ופסוק אחד מתחיל במילה מצא, פסוק אחד מתחיל במילה מוצא. כאילו מתחילים מאוד דומה, כמו שמיד נגיד את הפסוקים, ושלמיתם. הגמרא מספרת שהיה בעם ישראל, אז, לפני למעלה מ-2000 שנה, אחרי שמישהו היה מתחתן, היו שואלים אותו, מצא או מוצא? איך זה אצלך? מצא או מוצא? הם התכוונו לשני הפסוקים האלה. איך המערכת יחסים אצלך? זה כמו מצא או כמו המוצא? זה היה פתגם יהודי עתיק. מצא או מוצא? ומה עם שני הפסוקים? שהם מאוד דומים. הפסוק הראשון אומר, מצא אישה, מצא טוב. חתנת? יצרת זוגיות? מצאת טוב. הרי לבד זה לא טוב. לבד זה פירוש. החיבור יוצר את הטוב. מצא אישה, מצא טוב. בספר בראשית, תורה מתחילה, לא טוב היות האדם לבדו. עשה לו עזר כנגדו. לבד זה לא טוב. הטוב זה ביחד, כי הביחד מבטא את החיבור, כמו שהזברנו מקודם. החיבור מפיק את האור, זה המשך הפסוק. מצא האישה, מצא טוב, היפק רצון, שממשיך את הרצון, את הכתר. רצון, כמו שלמדנו, זה סוד של הכתר, והיפק רצון מהשם. אבל גם פסוק הפוך, ששלמה המלך אמר אותו דבר. מוצא, מתחיל במקום מצא במוצא, מוצא אני, מר ממוות את האישה. זאת אומרת, מה הוא בעצם אמר? מה הוא בעצם אמר? שיש קשר שהוא לא רק שהוא לא טוב, הוא אפילו מר מהמוות. עכשיו, לכן אמרנו שזה היה הפתגם, מצא או מוצא. עכשיו, מה זה בעצם אומר לנו? זה אומר לנו שיש לנו שתי אפשרויות בקשר. עכשיו, אנחנו צריכים להבין לעומק, ואנחנו נלמד את זה בעזרת השם, ממה נובעים האפשרויות האלה? מה הסיבות הפנימיות למוצא? מה הסיבות למצא? מה הסיבות לקשר הרסני? מה הסיבות לקשר בונה? כפי שנבין את אותם סוד של יהודים, נוכל להבין גם את הקשר. אבל מה העיקרון שעומד מאחורי זה? שקשר הוא יכול להיות מקור כל טוב, מקור כל חיים, מקור כל מימוש פנימי, אבל שקשר נעשה בצורה לא נכונה וטובה, שהוא באמת גם לא ייקרא קשר, זה לא באמת איחוד, אז רק דמוי של קשר, אז זה הופך להיות מר ממוות. מה זה מר ממוות? מוות זה בדיוק הפוך מהטוב, טוב זה חיים. מוות זה רע, כמו שהתורה אומרת, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, אז טוב זה חיים, חיים וטוב, ומוות קשור עם הרע. אז ממילא, קשר זה מקור כל טוב כשיודעים לבטא אותו בצורה אמיתית, כי דרכו אתה מממש את עצמך וממשיך אור שהוא הרבה יותר גבוה מעצם החיבור, כמו שהוא נעשה בצורה לא נכונה, אז הוא יכול להיות מקור כל בעייתיות, אפילו הבעיות הכי קשה, כמו שרואים בעולם, זה לא צריך לפור, לא צריך להיות את שלמה המלך, רואים את זה בעולם, כמה סבל מתלווה למערכת קשרים לא טובה ולא אמיתית עם כל דבר, עם הורים, לזוג, זה נכון כמעט בכל תחום. כשמערכת הקשרים היא לא נכונה ולא טובה, הסבל שמתלווה אליה הוא סבל מר ממוות. לכן, ללמוד את הנושא הזה של קשר, התחברות, ייחוד בלשון של הקבלה, הוא חיוני לעצם ההגשמה שלנו ועצם הביטוי, עצם ההגשמה הפרטית שלנו, וכדי להגיע להגשמה האמיתית, אנחנו חייבים את אותו קשר שלם ואמיתי. כדי להתחיל, זה הקדמה. רצינו לדבר על חשיבות התחום הזה. עכשיו אני רוצה קצת טיפה לחזור ולהתייחס לאיזו נקודה, לא נסביר אותה בהרחבה, אבל נקודה שדרכה נוכל להמשיך הלאה, לנסות להבין מה בעצם נקודת המפתח, לפני שיורדים לפרטים, שממנה ייבנה קשר טוב, זאת אומרת שיש בסיס לייחוד וחיבור, או נקודה שאותה נקודת מפתח שתארוס כל קשר, או כל קשר טוב. כל קשר, כל ייחוד, מחייב שניים. כדי שיהיה קשר, צריך שניים. לבד, לא יכול להיווצר קשר. אמיתי. יכול להיווצר דמוי של קשר. אתה לבד. דמיונות של קשר. שדמיונות של קשר זה דברים הרסניים. לבד אתה לא יכול ליצור קשר. קשר מחייב יחסי גומלין בין שניים. כדי שיהיה אפשרות שיהיו פה שניים, כל אחד מהם צריך להיות שלם בתוך עצמו. אם אתה הרוס, פגוע, לא שלם, יש לך משהו בתוכך שהוא הרסני, מצב כזה לא מאפשר, אתה הרוס, אז במה אתה עסוק כל הזמן? לנסות לבנות, תודעתית להגן, לנסות לפתח, קצת לנסות לבנות את מה? את האני שלך. ברגע שאתה תרול, עסוק, לבנות את האני שלך, בתוך אותו מקום פגוע והרוס, אתה לא פנוי נפשית לראות עוד מישהו. עכשיו, הוא יכול להיות לידך. אבל גם אם הוא לידך, אתה עדיין רואה את מה? רק את עצמך. קשר כזה, הוא נראה לנו כקשר, כי אני הרי ליד השני, ליד השני פירושו, אני מנהל איתו, איזה מין דו-שיח, איזה מין מערכת יחסים, כזאת או אחרת. אבל בפנים של הקשר, אני לא ממש מתייחס אליו. אני כל הזמן עסוק וסגור, בגלל החיסרון שקיים בתוכי, אני עסוק וסגור לבנות ולהגן על עצמי. קשר כזה לא יוכל להצליח. כי מה חסר פה? חסר פה בפנים, מה שחסר פה, אתה בעצם לבד. אתה נשארת נפשית לבד. כיוון שאתה לבד, אין כאן סוד של התחברות. נגיד את זה בלשון של הקבלה, מה שכרגע אמרנו, שכדי להגיע לייחוד צריך גדלות. זה הלשון שכתובה בספרי הקבלה. יש מצב של קטנות, הספירות נמצאות, המודעות נמצאת במציאות של קטנות. כשהמודעות נמצאת במציאות של קטנות, קטנות זה כמו משל לילד קטן. ילד קטן הוא עסוק טבעית רק עם עצמו, הוא ילד. הוא, כמה שהוא יותר קטן, הוא יותר עם עצמו. אפילו כשהוא מפתח יחסים, הוא לא בוגר שמסוגל לראות וליצור קץ קשר של הדדיות, של שוויון, שהנוכחות שלו מול הנוכחות של השני היא שווה ונוצר מכוח זה התחבות. כי הוא קטן, הוא סגור בתוך עצמו. קטנות, כל ספירה שהיא נמצאת בממד של קטנות, כל תודעה שהיא נמצאת בממד של קטנות, לא מאפשרת התחברות אמיתית. והדוגמה לזה זה הדוגמה שאמרנו מקודם. אם אתה לא שלם בתוך עצמך, אתה כמו קטן, אתה כואב מאוד, אתה עסוק כל הזמן לבנות לעצמך את מקומך, אז אתה לא מסוגל להתחבר התחברות אמיתית עם השני. לעומת זה, שאתה נמצא בגדלות, שמה זה המצב של גדלות? זה לא אומר שאתה מושלם, ההפך. גדלות, יש בה ממד שמכיר את מה שחסר לך. זה לא אומר שאתה מושלם. כי אם אתה היית באמת מושלם, אין כזה דבר. מושלם לבד, מה אתה צריך את השני? אתה לא באמת מושלם. אתה מכיר את מה שיש לך, מכיר את האני שלך, אוהב את מה שיש לך, מכיר גם את המגבלות שלך, את מה שחסר לך, את מה שאין לך. אתה מכיר, זה כמו כלי, המשל של כלי, שיש לו את התוכן, אבל הוא גם מה? יש לו את החלל, את מה שהוא זקוק להתמלות. הוא לא כלי שבור. כלי שבור זה אין לו גוף, הוא רסיסים, הוא שבור, יש בו חורים, אז הוא לא יכול להאכיל. זה מי שבנפש את מה שיש לו לא מקבל. את מה שיש לו הוא לא אוהב. את מה שיש לו הוא לא מחובר. מי שלמה שיש לו הוא לא אוהב, הוא לא מחובר, שזה המקום הזה הארוס, הוא יישאר סגור בתוך עצמו, כי הוא כל הזמן עסוק למה? לבנות, לגדול, לנסות לבנות את עצמו. קשרים מחייבים, קשרים אמיתיים, קשרים בונים, קשרים שבעצם מעשירים, מחייבים את אותו מצב שאתה, יש לך איזה שלמות, ואני מדגיש שוב, שלמות אין פירושה, שלא חסר, שאתה מושלם, אלא שלמות פירושה שמה שיש לך, אתה יודע לקבל, אתה יודע לאהוב, ואז מתוך מה שאתה מקבל ואתה אוהב, משם אתה מסוגל להתחבר. אז זה תנאי ראשון לבניית קשר נכון. שאתה תהיה נוכח, אתה תהיה קיים. מי שלא קיים, ובמושג כאן לא קיים פירושו, מי שלא מאמין באמת בקיומו, לא מי שלא מאמין בעצמו, מי שלא אוהב את עצמו, לא יוכל לאהוב אף אחד. באמת. לא יוכל ליצור התחברות אמיתית. ולכן אחד מהדברים החשובים מאוד לעבודה, לבנייה של קשר, זה כמו שהסברנו מקודם, התחברות פנימית אל עצמך. להיות שלם, לא להיות הרוס. כמובן, יש בזה הרבה דרגות. כמה אתה מקבל ואוהב את עצמך. לא שאתה מושלם, אלא כמה שאתה אוהב את מה שיש לך. יש בזה הרבה דרגות. כשאדם מגיע לחוויה של שמחה, של תחושה, הוא לא מושלם, אבל הוא אוהב ממש ושמח במציאות שלו, אז הקשר ממש, הנפש מתחברת בצורה הרבה יותר עמוקה ושלמה עם הזולת, כי הוא יותר נוכח מאשר הוא שמקבל את עצמו. הוא לא פגוע, הוא משלים עם עצמו, אבל הוא לא ממש שמח ומאושר. יש פה עדיין, הייתי מעדיף להיות מישהו אחר, אבל זה מה אני, בסדר. מקבל. אז הוא, כיוון שבכל אופן מקבל את עצמו, אז הוא שייך ליצור קשר, אבל לא ממש קשר שלם ואמיתי. כי כמה שהקשר, כמה שהוא יהיה יותר שמח, מאושר עם עצמו, הוא יהיה יותר פתוח לקשר יותר שלם ויותר אמיתי עם הזולת. בגלל אותה תכונה של גדלות, וגדלות באמת, שתיארנו מקודם, מה שכתוב בספרי הקבלה, שקשרים צריכים גדלות, כאן הסוד של גדלות זה באמת שמחה, השלמה אמיתית עצמך, חוויה מאוד מאוד מאושרת ממה שיש לך. עכשיו, פעם זה גם מסביר לנו שגם בקשרים יש לנו כל מיני מצבים. יש מצבים שאנחנו יותר בגדלות, אז הקשרים שלנו יותר פורחים ומצליחים. יש מצבים שלפי ערך אנחנו יותר בקטנות, ואז החיכוכים והמריבות ואי ראיית הזולת וההתמקדות עם עצמך, זה יותר חזק, כי אתה עכשיו יותר הסתגרת בתוך עצמך. זה תנאי מאוד בסיסי, שכרגע טעם אותו, שמחייב קשר. אז אתה צריך שיהיה, שאתה תהיה קיים, כי אם אתה לא קיים באמת, איך תתחבר? אבל יש עוד תנאי שמחייב קשר, שהוא כמובן נובע מהתנאי הראשון. אתה צריך שהשני יהיה קיים. שהשני יהיה קיים. מה זאת אומרת שהשני יהיה קיים? שאתה תהיה מסוגל לראות באמת את המעלות שלו, לכבד אותו, לכבד אותו, לראות את הטוב שיש בו, והרבה פעמים גם טוב שיש בו שאין בך, אולי גם יש בך, אבל אם אתה לא מסוגל, אתה מקבל את עצמך, אבל הוא אתה, בסדר, אני לא ממש מכבד אותו, אין כאן יכולת להתחברות אמיתית. ולמה שוב, מה חסר פה? אין פה שניים. זאת אומרת, אם הוא לא מספיק, אני אוהב את עצמי, מקבל את עצמי, אבל הוא לגבי כלום, אני לא מכבד, לא מעריך את המציאות שלו, אז אני השארתי לבד. כדי שיהיה איחוד, חייב להיות הערכה, נתינת כבוד, לזולת שאליו אני רוצה להתחבר. כי אם אני לא מעריך, אם אני לא מכבד אותו, את מקומו, את ערכו, אני לא יכול באמת להתחבר איתו. עכשיו כמובן, מי שמבין את זה יודע, שמי שקטן, מי שעסוק לבנות את עצמו כי הוא מאוים בתוך עצמו, הוא לא יהיה מסוגל לתת כבוד אמיתי לשני. הכבוד לשני, בדרך כלל אנשים קטנים, פגועים, הם רואים בשני רק את החסרונות שלהם, ולא מסוגלים לתת להם באמת מקום אמיתי, כבוד אמיתי. לכן זה הולך ביחד, אבל בכל אופן זה שני תנאים בפני עצמם. יכולת לקבל את עצמך, יכולת לכבד ולקבל את הנוכחות של השני. עכשיו, שני התנאים האלה בעצם הציבו אותנו לפני הבסיס יצירת ייחוד. קבלה עצמית וקבלת הזולת. אני נוכח והוא נוכח. אבל עכשיו נגיע מה הסוד, מה יוצר את הייחוד. מה התנועה הפנימית שמחברת שניים ומאחדת אותו. התנועה הפנימית שיוצרת אחדות זה אהבה. אהבה זה הכוח המדבק, המאחד. לכן ידוע, גימטריה שמאוד פשוטה ומאוד נחמדה, שהמילה אהבה שווה בגימטריה למילה אחד. אהבה זה 13, ואחד זה 13. זו אותה גימטריה בדיוק. וכדי להגיע לאחד, שהשניים יהיו אחד, צריך תנועה של אהבה. כשאנחנו רואים תנועה של אהבה שהיא מחברת, היא זאת שמאחדת בינינו, אנחנו כמובן שוללים פה משהו. מה אנחנו שוללים? אנחנו שואלים חיבור שהנקודה המחברת היא פחד, יראה. יש סוגי חיבור שהכוח המחבר זה לא אהבה. אהבה זה תנועה להתקרב. כשאנחנו נדבר על זה אחרי זה בהמשך בהרחבה, מה זה התנועה הזאת של אהבה? אבל יש סוג של חיבור שהנקודה המחברת כרגע זה לא כוח שמדבק, אלא זה פחד. פחד מלהיות לבד, פחד ממה יהיה אם אני לא אהיה לידו, כל מיני פחדים כאלה ואחרים שכרגע בגלל הפחד אנחנו נשארים אחד ליד השני. פחד הוא לא יוצא ייחוד, כי הפחד בסופו של דבר מה הוא מבטא? אני לא ממש מחובר אליו. כל הנקוד, אני לא מתמזג איתו. הפחד משתק אותי מלהיות אני, מלהיות לבד. לכן פחד, פחדים, זה לא כוח שמחבר. בכלל אי אפשר ליצור חיבור מכוח איום. כמו שכל אחד יכול להבין, שאי אפשר לפתח אהבה באיומים. אני מאיים עליך, ואם אתה לא בכוח האיום, אז אתה תהיה חייב לאהוב אותי. זה לא עובד כך. כל ההיגיון אתה אומר אותו, זה לא הולך ביחד. אין כזה דבר. תמיד אהבה נובעת מבחירה, מרצון, מתחושה של טוב שלי, ולא מתוך טוב להתחבר, ולא מתוך איום ופחד. אז זה הדבר, הכלל הנוסף, שהוא מתנה לנו חיבור. אז עוד פעם, כלל ראשון שדיברנו, אתה צריך להיות נוכח, וגם השני צריך להיות נוכח, זה השני הדברים. אתה צריך להיות נוכח, פירושו, לאהוב את עצמך, לקבל את עצמך, גם השני צריך להיות נוכח באמת כלפיך. אתה צריך לכבד אותו, לתת לו מקום. אחרי שאתה מכבד אותו, נותן לו מקום, ואתה מקבל את עצמך, רואים את עצמך, אז מתחילה התנועה המחברת, התנועה שיוצרת את האיחוד, שזה תנועה של אהבה. שמזה אנחנו גם מבינים, לפי מה שמי שהבין טוב, שאהבה אמיתית בלי כבוד, אל מי שאתה אוהב אותו, היא לא אהבה. אם אתה לא יכול לכבד אותו, אם אתה לא רואה את מקומו האמיתי, אם אתה לא מכבד אותו, אם אתה לא רואה את מקומו האמיתי, אתה לא יכול לאהוב אותו אהבה אמיתית. אהבה צריכה לנבוע דווקא מתוך מקום מכבד. אין אהבה שהיא נובעת מתוך מקום של חוסר החזיזות, זה לא אהבה אמיתית. יש סוגי קשרים כאלה, אבל זה לא באמת מבטא אהבה, זה לא כוח שמחבר באמת. כי אחרי שיש נוכחות של שנינו, הכוח שמחבר בינינו זה בעצם אותה אהבה. זה הדבר הנוסף כאן, אהבה שמחברת בין השניים. אחרי זה בחיבור יש השלב הנוסף. מה זה השלב הנוסף? אהבה חיברה בינינו, יחדה את השניים, מזגה בינינו. מה קורה אז? אז בצורה פשוטה, אם היה, יש כאן שניים, ועכשיו הם ביחד, אז מה יש כאן? אחד שמכיל, הוא כולל בתוכו מה? את אותם שניים. קודם היית חצי, עכשיו אתה יחד איתו, ביחד. הסך שעולה מהחיבור היה אחד והיה עוד אחד, כמה יש לנו ביחד? שניים. שניים שמכילים את האחד ועוד אחד. הסוד האמיתי של ייחוד, כמו שמתואר בספרי הקבלה, זה בכלל לא כך. כשאתה נוכח והוא נוכח, אתם יוצרים חיבור אמיתי ביניכם, מה שקורה כאן, שנמשך כאן ממד, שהוא בעין ארוך לשניכם ביחד. זה השלישי, האמיתי. זאת אומרת, נמשך פה ממד, גם בתוכך פנימה, גם בעצם הקשר, יש כאן ממד שהוא בעין ארוך, שבשביל הממד הזה, ממד שמבטא אור מאוד מאוד גבוה, ביחס לעצם הקשר, בשביל הממד הזה, צריכים כל כך להתאמץ, ליצור אחדות אמיתית. כי לממד הזה אי אפשר להגיע בלי יכולת, בלי אותה התחברות אמיתית. לממד הזה אף פעם אי אפשר להגיע לבד. לבד אתה יכול להיות פגוע בתוך עצמך, אתה יכול לאהוב את עצמך, להיות שלם. אבל בלי התהליך הזה, לראות את הנוכחות האמיתית של השני, להיות מסוגל לאהוב אותו ולהתחבר איתו, עד לממד הזה של אחדות, בלי זה אי אפשר להגיע לאותו ממד אמיתי שמתגלה דווקא מתוך החיבור של שני ביחד. התהליך הזה שעכשיו תיארנו אותו, שהוא בעצם בצורה מאוד מופשטת וכללית, מבטא את המושג הזה חיבור, התהליך הזה נכון, וכך הוא ממש מובא במאמרי החסידות והקבלה, בכל תחומי החיים, בכל תחומי הקשרים, וזה נכון גם בכל תחומי החיים. זאת אומרת, זה נכון ביחסים של הורים וילדים. זה נכון ביחסים, יחסי עבודה תקינים. זה נכון כמובן בזוגיות, זה נכון בכל בחברות אמיתית. כל תחומים, כל תחומי החיבור מבטאים את אותו מבנה. בעיקרון, את הסוד הזה של הייחוד, של כדי שיווצר כאן מה שבאמת צריך להיוולד כביכול מהקשר, חייבים את התנאים שהקשר יש עליהם. אם אחד מהחלקים האלה במבנה חסר, החיבור לא יהיה חיבור טוב אמיתי, ישלם. ואז, בגלל שהחיבור לא יהיה טוב ושלם, זה יופיע באופן של מציאות כזאת שתראה הפוך מטוב של קשר, אפילו מר ממוות, כמו שהתחלנו מקודם. מוצא אני מר ממוות. אם אתה לא מסוגל לקבל באמת ולאהוב את עצמך, אז גם אם תתחבר עם מישהו, זה לא ייצור חיבור אמיתי, כי את עצמך אתה לא מקבל. אם אתה מקבל את עצמך, אבל מסיבות כאלה ואחרות, אתה מאוד כועס עליו, אתה מאוד, יש לך סיבות כאלה ואחרות שאתה לא מסוגל לקבל אותו, ולכבד אותו, ולהעריך אותו. אתה לא תוכל ליצור אותו התחברות אמיתית. ודאי גם אם אתה מכבד אותו, אם אתה לא יודע לאהוב, כל התנועה הנפשית הזאת שמחברת, כל הסוד הזה של הכוח המדווה כאן, שזה אותו כוח של אהבה, אז שוב, אנחנו בסדר, אני בסדר עם עצמי, ובסדר, אני רואה אותו גם בסדר, אבל חסר לנו את אותו כוח מדבק. עכשיו, כמובן, אם נגיע לאותו חיבור של כוח מדבק, התוצאה כבר תבוא מאליה. האור יימשך מעצמו. אנחנו יכולים לפגום במערכת יחסים, או בקבלה העצמית שלנו, או באי נתינת מקום אמיתי וכבוד אמיתי לשני, או באותו כוח שמאחד בינינו. ואז הייחוד לא יקרה. וכשהייחוד לא יקרה, לא יימשך ממנו ממלא האור שצריך להימשך. עד כדי כך, הסוד הזה של הייחוד הוא חיוני, שיהודי עם מודעות פנימית, כל מערכת החיים שלו בעולם קשורה עם תודעה שהוא הולך ליצור ייחוד. זאת אומרת, כל מה שהוא עוסק, זאת אומרת, המושג הזה ייחוד שדיברנו עליו, הוא אחד מהיסודות היותר גדולים, שכל התיקון של העולם, כל המימוש הפנימי, לכן יש בספרי הקבלה כתוב שלפני שעושים מעשה טוב, לפני שעושים מצווה, צריכים להגיד לשם ייחוד. מה המטרה שלך? או לפחות לחשוב, מה המטרה שלך? ליצור ייחוד. כי החיבור הזה, הייחוד הזה, שיש לו את התנאים שלו, אבל הייחוד הזה הוא בעצם המגמה שמבטאת חיים שדרכם הברכה תשרה, האור ישרה. ואם אין לך את המגמה הזאת, אם אתה פנימית לא חושב עליה, לא מנסה להגיע, יש כאלה ש... זה נכון בכל מיני תחומים, אבל הם חושבים למשל שמערכת עם הורים או מערכת עם ילדים, מה שיש יש, לא צריכים ליצור חיבור אמיתי ונפשי. זה מין שגרה, יש כאלה שלוקחים ככה זוגיות, יש כאלה שלוקחים ככה, יחסים עם אנשים בעולם, בעבודה. הוא לא צריך ליצור איתו תחושה של התחברות אמיתית, לפי כמובן, לפי הגבולות והממדים ששייכים לכל אחד מסוגי הקשרים. אבל הוא יחיה עם אנשים שלא יפגעו בו ולא יפגע בהם. זה מספיק לו. תן לי לחיות, תן לך לחיות, אחד יד השני, וזהו. לא צריכים ל... כשחיים במערכת כזאת, אז אנחנו חוסמים אחד הביטויים היותר עיקריים בהשראת אור, במימוש פנימי, גם בתוך עצמך, וגם כמובן בכל העולם שסביבך. לעומת זה, אדם שרוצה להיות אדם באמת טוב, אדם שהמושג טוב פירושו פועל, מממש את עצמו, מודעות הייחוד היא מודעות שצריכה ללוות אותו כמה שיותר. ועד כדי כך, שכמו שאמרנו, זה אחד המבחנים הרוחניים הכי גדולים ועיקרים איפה אתה נמצא. יש לשון שכתובה בעבר, הזכרנו אותה. לשון שכתובה בפרקי אבות. פרקי אבות, למי שלא יודע, זה המשניות שנכתבו לפני למעלה מ-2000 שנה על ידי רבי יהודה הנשיא, כל החוכמה שהייתה לפני זה. פרקי אבות כתוב כך, כתב אותם רבי יהודה הנשיא. כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, אין רוח המקום נוחה ממנו. מה זה בעצם אומר? אם אנשים לא אוהבים אותך, לא אוהבים אותך, רוח הבריות לא נוח להם אותך, לא סובלים אותך. טוב, אתה יכול לחשוב שאתה צדיק גמור, אתה עושה הכל בסדר, רק מה? הם כאלה. בא רבי דן סיימר, לא, תדע לך, שאם זה מה שעובר עליך מסביב, סימן שגם הבורא לא מרוצה ממך. רוח המקום, המקום לקנה הקדוש ברוך הוא הבורא, לא מרוצה ממך. זה הסימן, כי אם אתה היית מתחבר באמת עם אנשים, האנשים היו נוחים איתך. אז לכן, בזה שאתה לא מסוגל להתחבר, כנראה משהו בתודעה שלך חסר מאוד, משהו בתוכך חסום, סגור, שהוא מתבטא באופן כזה, שאתה לא מסוגל ליצור התחברות אמיתית. עכשיו, לעומת זה, אדם שמסוגל ליצור התחברות אמיתית, מה סובבים אותו? זה עצמו מראה שרוח המקום, ההתחברות שלך מוכיחה, לכן אנשים אוהבים אותך, מראה שהבורא מרוצה ממך, אתה מממש את עצמך בצורה אמיתית ושלמה. לכן התודעה הזאת של ליצור חיבור, לא להישאר נפרד, לא להישאר סגור בתוך עצמך, התודעה הזאת היא מאוד מאוד קריטית ומאוד מאוד חיונית לגבי כל המימוש הפנימי שלנו. עכשיו, לפני שנמשיך הלאה, אני רוצה רק להציג כאן איזה בעיה. הבעיה העיקרית לכל מה שהסברנו כרגע, שאנחנו תיארנו שבעצם יכולת ההתחברות שלנו עם הסובבים אותנו תלויה איך אנחנו מקבלים את עצמנו, מה המודעות שלנו עם עצמנו, איך אנחנו מכבדים את מקומו של האחר, ואיך מתוך זה יוצרים את החיבור האמיתי. אבל אחת הטענות הצודקות על כל הדבר הזה, כל מה שטענו כרגע, שאני אנחנו רוצים להתחבר, להתחבר פרושה שאנחנו לא לבד, אנחנו רוצים להגיע ללא להיות לבד, ובעולם שסביבנו, גם בעולם הקרוב, בוודאי בעולם הרחוק, אבל בוודאי גם בעולם הקרוב, אנחנו עוברים כל מיני מצבים של אנשים, נקרא להם רעים, הם יכולים להיות קרובים, מאוד קרובים אלינו, רחוקים מאיתנו, זה לא משנה כרגע, שהם נוהגים איתנו לא כמו שצריך, נהגו איתנו לא כמו שצריך, פגעו בנו באופן כזה או אחר, אולי לא רואים, לפעמים זה, אולי לא דווקא שהם רעים, אולי לא בלי כוונה, בשוגג, אבל לפעמים גם עם כוונה, הם לא במצב נכון עם עצמם, ולכן אולי אנחנו עכשיו הקורבנות שלהם. אז אנחנו כקורבנות, אנחנו כאלה שנפגענו, אנחנו כאלה שנצבים מול כאלה אנשים, איך אפשר ליצור איתם אחדות אמיתית? אי אפשר ליצור אחדות. מקסימום שאפשר להגיד, לכאורה, אני השם שאין לי עם אף אחד נפשית להתאחד, כי כולם, לא, אני לא השם, זה התוצאה. אני השם שעם ההורים שלי או עם מישהו אחר, אני לא מסוגל להתאחד, הרי הם התנהגו עליי כך וכך, או כל מיני מצבים אחרים של בעיות בגלל, כמו שאמרנו, לפעמים זה רוע, לפעמים זה שוגג, אבל בכל אופן הוצאו מצבים, שאנחנו כרגע לא מסוגלים ליצור אחדות, לא מסוגלים להגיע למקום הזה המתחבר. מה אנחנו מסוגלים במקסימום לעשות? להגן על עצמנו מהם. להגן מהרוע שסביבנו. מהמקסימום. אולי לשקם את הפצעים, לנסות לרפות את הנזקים. העיקר לא להינזק שוב. אבל העולם הוא לא כל כך עולם שהאחדות פתוחה בצורה שלמה ופשוטה. יש משהו מאוד בעייתי בעולם שסביבנו שמונע באמת את אותה הגעה לאחדות אמיתית. כל זה כמובן זה נכון. זה נכון שיש אנשים שבעיקר מה שאנחנו צריכים לעשות מולם זה להגן על עצמם כדי לא להיפגע או לשקם את הפצעים שנפגע. זה נכון. אבל עם כל זה שזה נכון, זה לא יביא אותנו למימוש אמיתי של עצמנו. זה נכון, אבל זה משאיר אותנו חסרי אור, פגועים. נכון, אני חייב, עברתי כל מיני דברים, אני חייב לחיות חיי הגנה, בזהירות לא להיפגע. כל זה נחמד מאוד, זה עובדה, זה מציאות. אבל אותה מציאות לא תביא לך חיים של אחדות, של, כמו שאמרנו, של מימוש עצמי אמיתי. זה לא משנה אם אתה צודק לגמרי, כי באמת נפגעת, באמת אנשים הם רעים, באמת עשו לך כל מה שעשו, למרות שאתה התאכזבת, ניסית להתקרב וספגת התנהגות הפוכה, אחרי זה ניסית שוב ועוד פעם, אז מה, אז זה המציאות, אני חייב להתרחק, אני חייב להגן על עצמי. נכון, אתה צודק. אבל עוד פעם, הצדק הזה לא יביא לך. ולכן, פה אנחנו חוזרים כולם. נקודה שצריכים ללמוד את הדרך איך למרות מה שעברנו ולמרות הצורך באיזה מקום להגן על עצמנו במצבים מסוימים לא לחסום את המקום המתאחד אפילו עם אותם אלה שאנחנו צריכים להיזהר מהם. כי בלי היכולת בלי היכולת להגיע לאותו מקום מתאחר, אלא נשאר במקום פגוע, כועס, סגור, אנחנו נשאר בסופו של דבר מתוך ארץ עצמי. עכשיו, זה כמובן מלמד אותנו שבהחלט גם את המקום המתאחד צריך הגנה. צריכים לפתח אותו, אבל צריכים להגן עליו שלא יבצר לנו נזקים. לכן באחד מהכללים העיקריים בספרי הקבלה, שאנחנו לא רוצים למנוע את הייחוד, אבל צריכים תמיד לדאוג שמהייחוד לא יבצרו נזקים. צריכים להגן, חייבים לשמור, חייבים הגנות. על כל קשר צריכים הגנות, שלא יבצר לנו נזקים. שלא ניפגע ממנו. אבל יחד עם הצורך לשמור הגנות, אי אפשר להיכנס לעולם פנימי, ולמציאות פנימית של תודעה, שאומרת לך, אין ברירה, תוותר על הקשרים, כי זה העולם שסביבך, ככה עברת, ככה חווית, זה מה שיש, אז זה, כדי להגן על עצמי, אני עכשיו מוותר, שזה כמובן, לפעמים אנשים אומרים את זה לעצמם, במודע ממש, אומרים בצורה גלויה, נפגעתי, סבלתי, אני מתרחק. איזו, זה ההגנה הכי טובה שלי, באופן כללי, מתרחק מהכל. יש מצבים כאלה שאנשים אומרים את זה עצמם לא במודע. הוא לא אומר לעצמו בגלוי, אבל רואים בהתנהגות שלו, במחסומים שיש לו, שהוא כל הזמן עסוק כביכול להגן על עצמו, ובהגנה שהוא מגן עצמו, הוא חוסן אפשרות לקשר אמיתי. גם מי שאפשר ליצור קשר, הוא חוסן את האפשרות. מרוב הפחד הסמוי מהנזקים שהוא עבר, מהפגיעות שהוא עבר, הוא לא מסוגל כרגע ליצור נקודה אמיתית של התחברות בכלל, לא אל עצמו ולא אל האחרים. לכן, אחד מהדרכים שאנחנו נצטרך לעשות בהם בהרחבה, בעזרת השם, בהמשך השיעורים, זה גם לא רק איך מפתחים, שזה נושא שלם לפני עצמו, בכל אחד מהממדים של החיים החברתיים שלנו, איך אנחנו בונים קשר אמיתי שמבוסס על העקרונות שדיברנו עליהם מקודם, עם הכוח של התמזגות והתאחדות אמיתית בין שניים, שמקור זה עם השפע האור, וצריכים הרבה להתעסק איך מגינים על קשר מכל הלשון של הקבלה, מכל הקליפות שרוצות להרוס ולחסום את הקשר. למנוע ממנו שהוא בכלל יהיה, למנוע את ה... גם אם הוא קורה, זה ישר יחזב עוד פעם. קשר מחייב שמירה, מחייב הגנה. אין יותר אהבה, אני רוצה את שם, נרגיש את הרעיון עד הסוף. האהבה, אמרנו, היא לא נובעת מפחדים. האהבה היא באה, פחד לא יכול ליצור אהבה. אהבה חייבת להיות לבוא מתוך תחושה של טוב. אבל מצד שני, אין יותר מאהבה שצריכים להיות יראים שהיא לא תנזק. צריך לשמור אותה. צריך להגן עליה. צריך הרבה הגנות, בגלל המקום הבעייתי שסביבנו, צריכים הרבה הגנות כדי לשמר את אותו התחברות אמיתית. עכשיו, זה גם נכון באותו אחד שבעבר קצת עסקנו בזה, עכשיו אני רק אתן את זה כדוגמה, אותו אחד שהוא פעול עצמו פגע בי, למשל הורה. אז אני עכשיו מחליט נפשית שאני רק חייב להגן על עצמי ממנו. אני לא יכול לאהוב אותו. אבל אם אני לא אוהב אותו, אני אחסום משהו מאוד מאוד עמוק של אור בתוכן. אז אתה צריך למצוא בתוכך, לפי העיקרון שכרגע אמרנו, את אותו מקום שממשיך לאהוב הרי הוא ההורי שלך, לא יעזור שום דבר. את אותו מקום אוהב, יחד עם ההגנה המאוד חזקה, לא להיפגע עוד פעם. לא מצום של מקום של להיפגע. אבל יחד עם זה, זה לא אומר שאתה יכול לוותר על החוויה הזו של קשר. בגלל כל אותם עקרונות שדיברנו עליהם, שבעצם אי אפשר להגיע לשלמות של מימוש פנימי לא דרך התחברות, לא דרך ייחוד אמיתי. הייחוד הוא הכלי לכל המשכה של אור, לכל מימוש עמוק, עד לרבדים הכי עמוקים של המציאות, זה עובר דווקא דרך אותו סוד של ייחוד. אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, שהסברנו בצורה כללית מה זה המושג ייחוד, אנחנו צריכים לבחור מאיפה להתחיל בכל המערכת של היחסים בין בני אדם אל האוויר. יש התחלה שהיא התחלה שכמו שאדם מתחיל פה בעולם, תינוק, ילד קטן. קטן, הוא קטן, גם ההתחלה הקטנה, ואז מה המערכת שדרכה, איך המערכת מתפתחת? יחסים עם הורים, יחסים עם חברים, לאט לאט הוא מתפתח וגודל ומתפתח באותה התפתחות פנימית. זה התחלה אחת. יש התחלה שמערכת יחסים שמתחילה בעצם מהמקום הבוגר שלה. ההתחלה מהמקום הבוגר זה בעצם ההתחלה של הזוגיות. זה ההתחלה. כי גם הילד הוא תוצר של זוגיות אמיתית, וכל מה שיעבור עליו הוא לא גדל ברקע, הוא לא גדל לבד במדבר על ילד. הוא גדל אצל הוריו, שם הוא גדל. מבחינה טבעית. ויש התחלה שמתחילה, שהמערכת היחסים מתחילה בסוד הזה של זוגיות, דווקא. מקום של גדלות, של קשר, לא מקום של ילדות. כשהתורה מתארת לנו את כל המערכת בהשתלשלות של הבריאה, את כל המערכת של של הבריאה והסדר של האנושות, מאיפה התורה מתחילה? היא מתחילה מהזוגיות. ההתחלה זה האדם שנברא, ועליו נאמר לא טוב להיות האדם לבדו, ועשה לו עזר כנגדו. אחר כך, אחרי המערכת יחסים שקיימת ביניהם, אז מופיע, מתחילים להופיע מריבות האחים, קין ועבד, עד לרצח הראשון, עם כל ההשלכות שלו. אחר כך יש המשך הלאה, בכל הסדר, שכל מיני סוגי בעייתיות, בעיות כאלה ואחרות. מבחינה רוחנית, בכל ההתחלה, שהתורה מתארת לנו, זה התחלה של זוגיות. זו אמנם התחלה, לא ההתחלה, כמו שאמרנו, הבסיסית, איך שאתה חווית את הדברים, אתה חווה את הדברים, מבחינה נפשית כילד, אלא זה בעצם ההתחלה שמבטאת שלמות שמנה הכל צריך לנבוע. אנחנו נתחיל בהתחלה כמו שהסדר של הבריאה. אנחנו נתחיל דווקא במבנה הזה הפנימי של הזוגיות, לעשות להעביר את הקשר דרך, להתחיל להתייחס לסוד הזה של הקשר דרך הסוד הזה של הזוגיות, למרות שכשמתחילים כך, זה ישר מציב אותנו מול הבעיות היותר קשות של המציאות. כי פה אתה כבר נמצא או לא נמצא, לא, לא, כאילו אנחנו לא מתחילים פה עם השורש, אתה כבר נמצא או לא נמצא במרכז היותר עיקרי של קשר שקיים או לא קיים, או מה עושים כדי שהוא יהיה קיים בצורה נכונה, או איך משלימים אותו כשהוא לא קיים, בתוך המבנה העיקרי של האדם בתוך העולם. בכל זאת אנחנו נתחיל כאן, כי דווקא הקשר הזוגי זה הקשר שיותר מכל מתאים ומבטא את עומק המימוש הרוחני. לכן, כל עומק הקשר בינינו לבין הבורא בתורה, המשל היותר עיקרי של הקשר זה משל של מעין זוגיות. קשר של זוגיות מבטא את עומק הקשרים היותר עמוקים, לכן חכמים השתמשו בביטוי ביום חתונתו זה מתן תורה. מתן תורה זה כמו החתונה. הספר הכי מופלא שקיים בתנך, שחכמים השתמשו עליו בביטוי, כל השירים קודש, יש הרבה שירים, אבל יש ספר אחד של שירים שהוא קודש קודשים. מה זה הקודש קודשים הזה? זה שיר השירים. ומה זה שיר השירים? שיר השירים זה המשל לעומק ההתחבות, למרות שזה שם הרבה עליות וירידות, אבל למשל שמתת עומק ההתחבות בין עם ישראל והבורא בסוד של חתן וקלה, איש ואישה. לכן הקשר הזוגי הוא בעצם מבנה של קשר שהוא, כמו שאמרנו, הוא לא, אולי הוא הכי פחות ממומש בכל מיני מצבים, אבל הוא צריך לשמש לנו כדגל התבוננות שדרכו נוכל לפתח ולהגיע לאותה שלמות שדרכה גם מתמודדים עם ילדים וילדות, וגם מתמודדים באמת עם חברות אמיתית, יחסי עבודה אמיתית. כל הדגם היותר שלם שדרכו עובדים, אפשר לעבוד, דווקא הדגם הזוגי. אנחנו נתחיל בשיעורים לעסוק באיחוד סביב הנושא הזה. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה ונמשיך הלאה.